ואני נפתח, כמו שפתחנו את הדף, באיזושהי אמירה כללית, ואני נפתח באיזושהי אמירה כללית באחד בנושא. אנחנו הולכים להתמקד קצת במה שעולה מתוך הלימוד הירושלמי, תלמוד הירושלמי, בלימוד הזה. אז נקרא לכם איזושהי איגרת שהרב קוק כותב בעניין, יש הרבה הרבה בדברים, אבל איזושהי איגרת שהרב קוק נדרש לה, כשהרב קוק הקים את ישיבת מרכז הרב, אז היו כאלה ששאלו אותו, למה הוא מקים את ישיבת מרכז הרב? הרי יש כבר ישיבות גדולות וחשובות, כמו למשל, איזו ישיבה הייתה, אתם יודעים? כשהרב קוק הקים את מרכז הרב, איזו ישיבה הייתה בארץ עוד לפני מרכז? מישהו מכיר?
חברון,
יפה. קרם ביבנה, הרבה אחרי. קרם ביבנה מתהדרת בכינוי אם ישיבות ההסדר. קצת אחרי.
אז, לפני 73 שנה.
כן, אי שם. אבל באמת היה ישיבת חברון. למה קוראים ישיבת חברון? אבל היא בירושלים.
היא הייתה
בחברון. יפה. אז מישהו שאל את הרב, מה אתה מקים ישיבת מרכז הרב? יש חברון. חברון, כידוע, זו ישיבה חשובה מאוד, מהוללה. את הרב קוק אומר ככה, אומר ככה. באיגרת, לא מופיע באיגרות, אבל זה לא מופיע בספר איגרות הראייה, אבל זה איגרת שהרב קוק אומר. הוא אומר, אין המטרות והתוכנית שוות כלל. הוא אומר, בכלל, אל תשווה, תודה רבה. אל תשווה בכלל בין מרכז הרב לחברון. הוא אומר, חברון אינה חפצה ואינה מוכשרת לשנות את תוכניתה. אין להם בכלל שאיפה לשנות את התוכנית, הלימוד שלהם, בהתאם למה? בהתאם, מה? אבל אין להם שאיפה לשנות את הלימוד הליטאי הרגיל, בהתאם למה? למציאות שמה? הישראלית, מתחדשת, גאולת ישראל וכו', התחיית ישראל. למשל, אומר הרב קוק, אפילו בצביון השיעור התלמודי, זאת אומרת, לא רק שהם לא מוכנים להכניס שיעורי אמונה, אפילו בצביון השיעור התלמודי, כמו שאנחנו עושים עכשיו, לומדים תלמוד, נכון? שיהיה מתוקן על פי היסוד העיקרי של השוויית התלמודים והבבלי והירושלמי. והמשנה, אם אתה עושה, הרב מוסיף עוד כמה דברים וכו', מדרשי הלכה וכו', וכי הם יצאו מסדרם לסדרנו, וכי הם יהיו מוכנים לצאת מסדרם הרגיל, הליטאי, כמו שקראת על זה, לסדרנו, שאנחנו רוצים לבנות פה דרכי לימוד שערים לתחייה המתחדשת, לא, ולכן אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להקים ישיבה חדשה, ישיבת מרכז הרב. אז אנחנו באמת שואפים לצאת מסדרם לסדרנו, כן? לסדרים לא חדשים, אלא מחודשים, כן? כמו שאתה, יש לקנות פלאפון חדש, יש לקנות פלאפון מחודש, אתם יודעים? אז אנחנו לא ממציאים דברים, אנחנו מתחדשים, דברים מחודשים, כן? הכל במסגרת הלימוד הישיבתי הרגיל, אנחנו קימה, מוסיפים אור. אז זה קודם כל בגדול קריאת כיוון בעניין שאנחנו מנסים לעשות. ובמסגרת הזאת היום אנחנו נראה את תחילת הפרק הרביעי במסכת ברכות בירושלמי. מי שרוצה יוכל להמשיך, נראה את ההתחלה, אז מי שרוצה יכול להמשיך את ההתחלה אחר כך. אז קודם כל באמת נראה את הירושלמי, כיוון שאת הבבלי כבר אתם מכירים. אז נראה את הירושלמי, אולי גם את הירושלמי אתם מכירים, אבל נראה גם את הירושלמי. אז נקרא אותו. קודם כל, תשימו לב ככה במשנה, לא יודע אם צריך לקרוא את כל המשנה, אבל אולי שמתם לב במשנה פה, תסתכלו אולי עכשיו במשנה, אם יש איזשהו משהו במשנה של הבבלי, שלא מופיע במשנה של ירושלמי, יש איזשהו הבדל במשניות, תשימו לב במקרה. יפה, נכון מאוד. זאת אומרת, בבבלי זה בסוגריים. זה בסוגריים כי יש דיון האם גורסים במשנה או לא גורסים במשנה, את זה שרבי יהודה אומר עד 7 שעות, את השיטה של רבי יהודה ביחס ומוסף. אבל מה שכן ברור, שבגמרא ודאי שגורסים את זה, כן? שיש דיון, מחלוקת רבי יהודה החכמים, האם תפילת מוסף זה כל היום או עד 7 שעות, וירושלמי זה לא מופיע לא במשנה ולא בגמרא. אבל זה לא דבר רגיל, בדרך כלל אין הבדל במשנה. בדרך כלל הבדל הוא בגמרות, בסוגיות, אבל פה יש גם הבדל במשנה, זה מעניין. אבל זה בלי קשר לנושא שאנחנו הולכים לעסוק בו. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא וירושלמי ככה, כתיב לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם וכי יש עבודה בלב ואיזו זו תפילה. וכן הוא אומר אלהך, ביאנת פלח להם את הדירה, הוא איש הזבינך, כן, זה פסוק בדניאל, שדניאל היה בבבל, ואומרים לו שם, האלוה שלך, שאתה פלח לי, אתה עובד אותו, תדיר, הוא איש הזבינך, הוא יציל אותך. וכי יש פולחן בבבל, ואיזו זו תפילה. אז קודם כל, מה הכותרת של הסוגיונת הזאת שקראנו? מה הכותרת? תן נושא, כמו שאנחנו בשיעורי תנ"ך, תמיד המורה אומר, תן נושא לכל חלק. תן נושא לסוגיה. מה הנושא לסוגיה הזאת? מה? עבודה. כאילו, לחפש עבודה. עבודה שבלב. יפה, עוד רעיונות? מה הנושא?
מה?
מה
היא תפילה?
מה היא תפילה? כן, כמו שראינו בדף. כותרת השיעור. עוד רעיונות?
מקור בתורה לתפילה.
כן, זאת אומרת, זה עבודה, זה תפילה, אבל בעצם בעצם הסוגיה תוסקת במקור. בעצם הגמרא פה, הירושלמי מבקש להבין בתחילת העיסוק בהלכות תפילה, פרק רביעי, הוא מבקש להבין מה המקור בתורה למצווה הזאת, כן, של תפילה, לתפילה. כן? ואז הוא מביא פסוק, עבודה, אז הוא, באמת יש פה חידוש גדול, שהוא קורא לתפילה עבודה שבלב, אז אנחנו לומדים איזה מה זה תפילה ומה זה עבודה, אבל באמת, מה כביכול השאלה? הירושלמי פה עונה תשובה, כתיב, לבד השלום נקרא, זה תשובה, מה השאלה? מה כתוב, מה השאלה שכתובה פה בלבן שבין המשנה לגמרא? השאלה היא, איך נגיד השאלה הזאת בבבלית, אולי? אם היינו בבבלי פה עכשיו שואלים שאלה, איך היינו ב... סגנון בבלי, שואלים את השאלה פה שהגמרא עונה עליה, שרעיונות? מנהלן. או, אפשר עוד רעיון, דומה? מנהנמילי, נכון? מנהלן, מנהנמילי. כשהגמרא בעצם פותחת איזשהו נושא ושואלת מה המקור שלו, אז שואלת מנהלן, מנהנמילי. אז זה פשוט משהו בעצם הגמרא פה, שם כביכול שואל, אז מנהנמילי, והוא מביא פסוק בתורה, שהוא המקור לתפילה, ולעובדו בכל לבבכם, איך זה מקור לתפילה, וכי יש עבודה בלב. הרי עבודה בדרך כלל זה מה? לא בלב אלא מה? במעשים, בדיוק. לעבודה זה עובדים. זה משהו מעשי. אז יש עבודה שבלב, זו תפילה. אותו דבר פולחן, כן? פולחן זה כבר בארמית, אבל זה גם עבודה, פולחן זה עבודה. וכי יש פולחן בבבל, מה, למה לא? מה, לא עובדים בבבל? מה, עובדים לאנשי? איך אנשים מתפרנסים? מה זה, וכי יש פולחן בבבל? מה פשר השאלה, וכי יש פולחן בבבל? מה פשר השאלה? למה לא, מה? אין פולחן בבבל?
פולחן זה לא בקשר
למזבח? או, או, או. פולחן, עכשיו, מילה פולחן אפילו יותר מזכירה לנו יותר מאשר המילה עבודה. כי עבודה, אנחנו גם הולכים לעבודה, כן, נכון? קמים בבוקר, הולכים לעבודה. זו מילה שאנחנו משתמשים בה בחיים, לא רק בהקשרים של קודש, אבל הביטוי פולחן הוא יותר משהו ככה עם קונוטציה דתית, כביכול, עבודת האלוה, כן. אז, אבל גם עבודה, עבודה, עיקר המושג עבודה ופולחן, זה באמת כמו שאתה אומר, בקורבנות, בית המקדש, ולכן זה בעצם ההבנה הראשונית של עבודה, כשהפסוק פה אומר שהוא עובדו בכל לבבכם. עבודה זה משהו במעשית, של מעשים, אז מה זה עבודה בלב? יש תפילה. אז פה התורה מצווה אותנו, שבמקביל לזה שהתורה צבעה אותנו באופן מאוד מרכזי בתורה על עבודת הקורבנות ועבודת בית המקדש, במקביל התורה מצבעה אותנו גם להתפלל, לעבוד הקדוש ברוך הוא גם בלב. איך עובדים הקדוש ברוך הוא בלב? תפילה. אז הכרתם פעם את המושג הזה שתפילה זה עבודה שבלב? מה? שמעתם על זה פעם את המושג הזה שתפילה זה עבודה שבלב? שמעתם. איך שמעתם? כי אתם בקיאים בירושלמי? יכול להיות. אבל לדעתי שמעתם את זה יותר בגלל שירושלמי זכה שמי ציטט אותו? הרמב״ם. חסד עשה הרמב״ם עם הירושלמי, שהוא ציטט אותו. עכשיו כולם בזכות, אנחנו מכירים את הביטויים הירושלמי. אז עוד מעט נראה במשך את הרמב״ם. אז זה הירושלמי. אולי נקרא קודם כל... טוב, אתה יודע מה, בואו נתנהל בזה, אחר כך נקרא את החלק השני. אז שאלתי פה בדף, האם בבבלי, כן, אז אנחנו הרי... הציר המרכזי של הלימוד שלנו הוא בתלמוד הבבלי, אז בואו באמת, בתלמוד הבבלי, בסוגיה הראשונה, דף כ"ט עמוד א', לא כ"ט, סליחה, כ"ו נכון, כפר, עמוד א', בסוגיה הראשונה. בעצם מה, אני שואל אתכם, במה הנושא, הנה נבקש לנו לתת נושא לסוגיה בכפר עמוד א', מתחילת הסוגיה עד הנקודותיים. יש לכם רעיון לתת איזה נושא? מה נושא הסוגיה בבבלי? זמן תפילה, נכון, ונכון, זמן תפילה, ואולי נפרט קצת את הנושא הזה, עוד קצת. מה התחדש במושג של זמן תפילה בסוגיה הזאת? יש חידוש גדול בסוגיה בנושא של זמן תפילה.
אפשר להשלים
משהו. יפה, שאפשר להשלים, זאת אומרת, אפילו שהמשנה אומרת שתפילת השחר זה עד חצות, או עד 4 שעות לפי רבי יהודה, יש חידוש גדול בסוגיה פה שהיא אומרת, זה שבעצם הגמרא שואלת, עד חצות ותו לא? מה, התפילה שחר היא עד חצות וזהו, ולא יותר, הרי למדנו שאפשר להשלים תפילה. נכון? אז יש בעצם, אז הגמרא מחדשת לנו פה חידוש, שתפילה אפשר להשלים, יש תפילת תשלומים. אחר כך הגמרא מחדשת עוד חידוש בדבר הזה, אז יש פה שני חידושים. חידוש אחד שאפשר להשלים, שאם לא תפעלת שחרית יכול להשלים בנך, זה חידוש אחד. יש חידוש פה יותר גדול. מה החידוש יותר גדול מאשר שאני משלים את שחרית במנחה? מה זה חידוש יותר גדול יש בתפילת השלומים? יש, אני יכול להשלים את השחרית במנחה. זה מובן. אחר כך הגמרא אומרת, איבאי עלו. טעה ולא יתפעל מנחה. מהו שיתפעל ערבי 2? למה זה יותר מסובך? איך? עבר יום. אז מה? או, אם תפילה זה קורבן, אז עבר יומו, בטל קורבנו. אז הגמרא מתלבטת, האם עבר יומו, בטל קורבנו, או דילמה, כיוון דצלוטה רחמי, כל אימת דבאי, מצלה ואזיל. זאת אומרת, כיוון שהתפילה היא רחמי, מה זה רחמי? זאת אומרת, התפילה היא בקשת רחמים, אז כל אימת דבאי מצלה ואזיל, למה? למה אם התפילה היא רחמים, אז כל אימת דבאי מצלה ואזיל, כל זמן שהוא רוצה להתפלל. למה אם התפילה היא בקשת רחמים, אז כל זמן שאתה רוצה יכול להתפלל? מה? כאילו למה זה, למה המסקנה, אם אתה אומר שהתפילה היא רחמי, אז המסקנה היא כל אימת דבאי מצלה ואזיל, כל זמן שאתה רוצה? בדיוק, תלוי ברגש, אתה בתחושה, בחיסרון, יש לך חיסרון, אתה פונה לקדוש ברוך הוא, וזה מה? וזה תמיד, זה לא מוגבל בזמן, נכון? התפילה היא בקשת רחמים, שאדם מתוך, פונה לקדוש ברוך הוא למילוי חסרונותיו, הגשמיים, הרוחניים, אז זה לא תלוי בזמן. ולכן, כל אימת דבאי מצלה ואזיל, ולכן באמת המסקנה היא שמה? שאפשר או אי אפשר להשלים את מנחה גם בערבית? אפשר. אפילו שזה כבר מעבר יום, התפילה היא רחמי וכל אימת דבאי מצלה ואזיל. הגמרא אומרת עוד ביטוי דומה קצת לפני כן בסוגיה הקודמת, כי הוא בתת סוגיה הקודמת, היא אומרת, הגמרא שואלת, וכולה היה מעד חצות ותו לא? ואמר רב מרי, בריידר רב אונה, בריידר רב ירמיה ברבא, אמר רבי יוחנן, טעה ולא התפעל ערבית, מתפעל שחרית 2, שחרית מתפעל מנחה 2. זאת אומרת, אם אתה אומר שהתפילה עד שחרית, זה רק עד חצות, או עד רבי יהודה, לפי רבי יהודה עד 4 שעות, הרי רבי יוחנן אומר שאתה יכול להתפעל אפילו במנחה, אם לא התפעלת שחרית, פעלת את זה במנחה. אז זה לא רק עד 4 שעות. מה אומרת הגמרא? אומרת הגמרא, מה התשובה? מה התשובה? מה התשובה לשאלה הזאת, במילים שלכם? מה התשובה לשאלה? הגמרא, הזמן הוא עד 4 שעות? מה פתאום? רבי יוחנן אומר שאפשר להשלים גם בזמן מנחה, אם לא התפעל שחרית בזמן, משלים במנחה. אז מה התשובה? שמה הזמן תפילה באמת? כן, אבל אפשר להשלים לאורך כל היום. אם לא התפללת, כן, אפשר להשלים כל היום. מה זה כל היום? גם זמן ערבית גם אני יכול להשלים עם שחרית? מה? יש דעה כזו, לא? נכון ש... בפשטות, ההלכה היא ודאי לא ככה, כן. אבל הגמרא אומרת ביטוי שבאמת ככה, כמו שאתה אומר, הגמרא אומרת, כול יום מצלה ואזיל. באמת, כל היום. עכשיו, זה ביטוי, זה מאוד דומה לביטוי שראינו לפני כן, בהמשך. כול אימת דבאי מצלה ואזיל. כול יום מצלה ואזיל. זאת אומרת, אל תגביל, בגדול התפילה, היא לא אמורה להיות מוגבלת בזמן. המושג תפילה הוא לא, מיסודו, הוא לא כל כך מוגבל בזמן. למה? למה התפילה היא לא כל כך מוגבלת בזמן? כי התפילה היא מה? היא רחמי, היא בדיוק אדם בתוך מה שהוא מרגיש, מרגיש חסרון, מרגיש צורך לפנות הקדוש ברוך הוא למילוי צרכיו. אז לכן, אז הגמרא פה בעצם פעמיים חוזרת על הביטוי הזה, פעם אחת היא אומרת, היא מגדירה הגדרה. התפילה רחמי, כיוון את התפילה, תצלות הרחמי, כל אימת דבא אימת צווה עזיל, וזה המסקנה של הגמרא גם, שבאמת המסקנה היא שאם הגמרא תשמה, תשמה, אמר רבונה ברד בר יהודה, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, תאב לא יפעל מנחה מפעל ערבית שתיים. אז באמת, כיוון שהמסקנה היא שאם לא יפעל מנחה מפעל ערבית שתיים, אפילו שעבר יום, אז לא אומרים עבר יום הבטל קורבנו, אלא אומרים את הצד השני, שהתפילה היא רחמי, וכל אימת דבא אימת צווה עזיל. וגם לפני כן, כל יום אימת צווה עזיל. אז זה רואה שהגמרא אומרת שאומנם יש זמנים לתפילה, אבל בשורש הדברים, התפילה היא משהו שהוא שייך תמיד. יש אפילו ביטוי כזה בגמרא, שהתפילה שייכת תמיד. נכון, איך הגמרא אומרת? ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. יש ביטוי כזה, רבי יוחנן. כן, גם רבי יוחנן הוא פה תפקיד מרכזי גם בסוגיה שלנו, כן? מושג הזה של תפילת השלומים, בעצם שורשו בעיקרון שהגמרא אומרת פה, שהתפילה היא לא משהו שביסודו מוגבל בזמן. ולכן גם יש אפשרות להשלים. אז זה בעצם כששאלנו פה, מה המילה אחת, אתם הגשתי לכם את המיתוי מילה אחת, מילה אחת, שתי בחינות, מאיפה זה מוכר לכם הצורה הזאת? בגרות בגמרא, ככה זה אומר לגמרא. שתי תשובות, תשובה אחת, נכון? באתי לעדן קצת את הכירות שלנו עם הגמרא, מבגרות ל... כן, אז במילה אחת זה רחמי. לפני שנגיע לירושלמי, אתם יודעים, אני אגיד לך איך אני בדרך כלל לומד, זה לא מחייב אף אחד, כן, אבל איך אני כשאני לומד גמרא, ואני כן רוצה ללמוד גם את הבבלי, גם את הירושלמי, ולראות את הדברים כאחד, אני בדרך כלל לא... אני אגיד לכם, קודם כל, אני משתדל שיהיה תמיד ככה איזה זמן, שאני נגיד רבע שעה ביום, שאני לומד ירושלמי על הסדר, אבל לא תמיד זה מקביל. אם אתה לומד ירושלמי על הסדר ובבלי על הסדר, ממש לא בהכרח שהסוגיה שאתה לומד בירושלמי תהיה מקבילה בדיוק לסוגיה שאתה לומד בבבלי. כי כל תלמוד יש לו את הקצב שלו, איפה יש סוגיות שהוא דן פה, הוא דן שם, אבל אתה לומד על הסדר. אז זה משהו אחד. וחוץ מזה, כשאומרת סוגיה בעיון, אני רוצה עוד מה נאמר עליה בירושלמי. אז לפני שאני פותח את הירושלמי, בדרך כלל אני פותח את היפה עיניים. יפה עיניים, לא יודע אם אתם מכירים, אבל מי שמכיר או לא מכיר, אז אני אראה לכם שיש בירושלמי, בסליחה, בבבלי, בגמרא שלנו עם כל הפירושים, אז יש בסוף הרבה הגאות ופירושים, נכון? מהרש"א, מהר"ם, רש"ש, כל מיני פירושים. ויש בסוף גם יפה עיניים, אז זה תלוי באיזה גמרא, היום בגמרות החדשות, אז למשל בתלמן שאני מחזיק ביד, אז הם איחדו את כל הפירושים ועשו את זה ביחד, והם ריכזו גם את היפה עיניים. ברוב ההוצאות חוץ מתלמן, אמנם ריכזו את כל הפירושים ביחד, בשביל לא תעבוד קשה, אז, אבל את היפה עיניים תמיד בדרך כלל השאירו אותו בנפרד. למה השאירו אותו בנפרד? כי הוא לא עוד פירוש, יש לו תפקיד מוגדר בפני עצמו. מה התפקיד של יפה עיניים? היפה עיניים זה הסוג של הגאות שקוראו להם יפה עיניים, כתב אותם תמיד חכם, יש לפני 100 שנה בערך בתקופת הרב קוק, הרב אריה לייב, כשהוציאו את ש"ס וילנה, ביקשו ממנו, מוציאה ש"ס וילנה, ביקשו ממנו להעשיר את הש"ס בהגאות והפניות לספרות חז"ל. איפה כל הספרות חז"ל שמקבילה למה שכתוב בגמרא, כאשר בעיקר עיקר ההפניות לספרות חז"ל שמקביל לבבלי זה הירושלמי, כי ירושלמי הוא גם תלמוד כמו תלמוד הבבלי. לכן בעצם היפה עיניים הוא בעיקרו עוסק בהפניות לירושלמי, והוא אומר לך בגדול, לגבי סוגיה, אמירה מסוימת בבבלי, מה קורה בירושלמי, האם זה גם אותו דבר אומרים בירושלמי, יש לזה אולי מחלוקת בירושלמי, הוא בירושלמי אולי אומרים הפוך, הוא מציין לזה. אז לכן כשאני רואה איזה נושא, אני בדרך כלל מסתכל בפן לראות ככה, אני לא מתאפק, לפני שאני פותח את ירושלמי, אני ככה מציץ לראות אם ככה משהו, יש סיפר שהוא לומד אף יומי, אז הוא לומד אף יומי, גמרא, רש"י ויפה עיניים. הוא מציץ לראות ככה קצת משהו, יש הפתעות. אז פה בסוגיה שלנו, תפילת השלומים, סוגיה חשובה מאוד, הצצתי ביפה עיניים. פה זה לא כך פשוט לפתוח יפה עיניים, אבל בוא נגיד יפה עיניים. וחיפשתי לראות איפה ירושלמי דן בנושא הזה. ומה גיליתי? אני אגיד לך מה גיליתי. גיליתי שירושלמי בכלל לא דן בנושא הזה. זאת אומרת, יפה עיניים לא אומר כלום. רק, הוא ישר עובר לעמוד הבא. זאת אומרת, אם יפה עיניים לא אומר כלום, בדרך כלל ב-99 פסיק משהו מהסבירות, שאם יפה עיניים פספס את זה, אז זה לא פספס, אלא באמת אין. אין בירושלים לך שום התעסקות בפציעת השלומים. דבר מעניין מאוד. זה... פעם דיברתי על זה עם... סיפרתי את זה לזה שהוא תמיד חכם, שמלמד באחת הישיבות הלכה, מורם להלכה. אז שוחחתי איתו על הסוגיה, ואמרתי לו שתפילת השלומים לא מופיעה בירושלמי. הוא ממש לא היה יכול להכיל את זה. מה, לא בטוח, לא יכול... לא הסכים לקבל את זה. שזה, כי בהלכה זה סימן, זה התעסקות שלמה, תפילת השלומים, זה נושא. איך יכול להיות שירושלמי לא מכיר אותו? ירושלמי לא מכיר אותו. זה שירושלמי לא מכיר אותו, זה כנראה אמירה, צריך לחשוב מחדש על מושג תפילה לפי ירושלמי, שבירושלמי לא שייך בתפילה המושג של תפילת השלומים. אז הרבה פעמים שאנחנו לומדים דברים בבבלי, אנחנו צריכים לחשוב, לראות, זה מופיע בירושלמי, לא מופיע בירושלמי, לפעמים יש הפתעות, לפעמים יש דברים מאוד מאוד מרכזיים בבבלי, שלא מופיעים בירושלמי, ירושלמי מסתדר כביכול בלעדיהם, וזה נותן פתח למחשבה על המהות של הדברים. אז זהו, תפילת השלומים לא מופיעה בירושלמי. זה פלא, כי באמת פה מופיע אפילו... זה ברייתות, יש פה ברייתות. כשאומרים פה תשמע, זה מופיע פה לפני כן רבי יוחנן. כן, רבי יוחנן. כן, והכל פה בעצם ממרות של המוראים, נכון? אמנם מביאים פה תשמע, אבל זה תשמע מהמוראים. אמנם זה רבי יוחנן. רבי יוחנן הוא בעיקרון המורה הארץ ישראלי. אבל זה לא מופיע בירושלמי. או, אז באמת, מה באמת המילה האחת שירושלמי מגדיר את המושג של תפילה? מה, במילה אחת, איך ירושלמי מגדיר מה זה תפילה? אז ראינו את ירושלמי, נכון, שאומר, הוא עובדו בכל אוהבכם וכי יש עבודה בלב ואיזו זו תפילה. אז במילה אחת, מה, אם הייתי אומר שתי מילים, אבל במילה אחת, מה זה תפילה?
עבודה.
עבודה. בואו ננסה להסביר, אולי תעזרו לנו. מה ההבדל בין למשל תפילה היא רחמי, או למשל תפילה היא עבודה? שמה? לעבודה יש זמנים, אתה אומר. למה? לא, כי הוא... זאת אומרת, רחמי זה מתחיל ממך. ולכן זה, אנחנו, זה משהו שהוא... אין בו קביעות. זה תלוי לפי ה... הרגשות, בגדול, לפי הרגשות שלך, לפי איך מה שאתה מרגיש, מה שאתה חסר, מה שזה, אבל העבודה זה, בהגדרה, עבודה זה משהו שיש בו קביעות, יש בו חויבות קבועה. כן. מעניין.
בבלי זה לא... בבלי זה נראה שזה בתור דילמה, מה זה תפילה בכלל. זה רק מה שזה במקום קורבן.
כן. טוב, הבבלי הוא לא כך שואל אם זה במקום קורבן או לא. הוא אומר, תפילה היא במקום קורבן, אז האם זה כמו קורבן גם במובן הזה? נראה לי ככה אני מבין. זאת אומרת, ודאי שתפילה יש לה יחס לקורבנות. אנחנו רואים בהמשך שלכולי עלמה, תפילת שחרית היא עד 4 שעות, בגלל שקורבן תמיד הוא עד 4 שעות. ודאי שיש יחס בין התפילות לבין קורבנות. השאלה היא, היחס הזה הוא טוטלי, גם בנושא הזה של עבר יומו בטל קורבנו, או שיש פה צד נוסף של רחמי. ולכן אני פה לא אומר עבר יום עבודה לקורבנות, כן? אז ודאי שהתפילה היא גם שייכת לקורבנות. אבל השאלה, האם יש צדדים נוספים? כן, בדיוק. יש פה התלבטות והגמרא באמת הכריעה לצד הזה של רחמי, שאנחנו לא אומרים פה עבר יום עבודה לקורבנות. אז באמת, באמת העבודה היא משהו, אולי חפה נוסף בדיון, כשאמר רחמי זה אומר שזה מתחיל ממני. אני צריך דברים. אז אתה אומר, אני, זה משהו משתנה, זה משהו זה. עבודה זה משהו שיש בו, כשאתה עובד, אתה עובד כי אתה צריך. בדרך כלל גם בעבודה, בחיים, שאתה צריך עבודה, וגם... אבל זה עבודה, עבודת השם. אתה לא עובד לפי הדברים שאתה... לפי החיים שלך. אתה עובד לפי התבניות שהקדוש ברוך הוא קבע, איך עובדים אותו? יש תמיד של בוקר, תמיד של שעה, תמיד בין הארבעים, יש סדרים קבועים של עבודה. אז ממילא, בעצם לפי העניין של תפילה זה רחמה, זה בעצם משהו שמתחיל מהאדם. התפילה זה עבודה, זה משהו שמתחיל בעצם, האדם פה יש איזה תבניות בחיים של עבודה, והאדם נדרש לענות להם, כן? גם לעבוד. אבל האדם לא המציא בדרך כלל את המושג עבודה ואיך עובדים. זה משהו שבא עליו מלמעלה, מבחוץ לו מלמעלה. אז באמת יש פה הבדל מאוד מאוד גדול. אני חושב שבתפילה יש בעצם שתי הבחינות האלה במושג של תפילה. וזה, אני רוצה לחדד את זה באמת מהסוגיה שהבאתי פה בהמשך. בהמשך הפרק, אבל אני חושב שמתחדד פה שתי הבחינות האלה בתפילה. אז נראו, נראה. אז כתוב, זה הלכה שאנחנו מכירים, אמר רבי תנחום, אמר רב אסי, תאב ולא הזכיר גבורות גשמים, בתחיית המתים מחזירים אותו. כי אם אדם לא הזכיר גבורות גשמים, לא אמר משיב רוח ומוריד הגשם. אז מה עושה? נגיד בקיץ, אם הוא לא אמר משיב רוח ומוריד הגשם בקיץ, מה? הוא לא חוזר, אז למה כתוב פה מחזירים אותו? התשובה היא...
בחורף.
לא, בקיץ. סליחה, בחורף, כן, בחורף, סליחה, בחורף. בחורף אדם לא אמר משיב רוח ומוריד הגשם, חוזר או לא חוזר? לא חוזר. למה הוא לא חוזר? אתם יודעים למה הוא לא חוזר? נכון, אבל הלכה היא שהוא כן חוזר. אתה רואה, כתוב פה, מחזירים אותו. הוא כן צריך לחזור. למה בכל זאת לא חוזר? התשובה היא בגלל שהוא אמר מוריד הטל. אם אמרת מוריד הטל, אז אמרת משהו. הטל הרי הוא גם קצת קשור לגשם, כן? זה גם ללחות של העולם, וגם, אז קטע מוריד הטל, אז גם אם לא אמרת משיב רוח ומוריד הגשם, אז בסדר. אבל אם לא היית מזכיר, לא מוריד הטל ולא מוריד משיב רוח ומוריד הגשם, שיר את המשבצת הזאת ריקה, מחזירים אותו. דרך אגב, בנוסח אשכנז, קדום יותר, גם היום בסדורי אשכנז הרגילים, יש מוריד הטל, בסדורי אשכנז הקדומים יותר, המקורים יותר, בחוץ לארץ, אין מוריד הטל בקיץ. יש רק בחורף משיב רוח ומוריד הגשם. ככה אתה אומר, סברה מעניינת. טוב, לא חשבתי על הסברה הזאת, מעניין. אני חשבתי סברה אחרת, נגיד לך מה. שהרי, אם אמר לך, הלכה שאם לא אמרת כלום, נגיד אתה בקיץ לא מוריד הטל, צריך בחורף, אתה לא מושיב אור מוריד הגשם, לא אמרת כלום, אתה צריך לחזור. אז היקים, יקי פעם ישכח להגיד משיב רוח ומוריד הגשם, הוא מסודר, הוא לא שוכח כלום. לכן אין בעיה.
התחיל בזמן,
הוא אומר מה שצריך, הכל בסדר. אבל אנחנו פה בארץ, אבא רגע, אנשים כאלה עם ככה, הנפש שלנו יותר הומה. ואנחנו עלולים לשכוח. אז לכן בא, שמו, מוריד הטל ככה קבוע בתפילה, שגם במקרה שאתה תשכח משיב רוח ומוריד הגשם, בטוח תגיד מוריד הטל. אף פעם לא מרגיע לנו בלשון להגיד בלי כלום. או שאנחנו מוריד הטל, או משיב רוח ומוריד הגשם. אז ככה, תמיד אנחנו מסודרים, שגם אם שכחנו להגיד משיב רוח ומוריד הגשם בחורף, אז אמרנו מוריד הטל. אז הסתדרנו, אז לא צריך לחזור. אבל ההלכה המקורית היא, שאם למה משיב רוח ומוריד הגשם, חוזר. כן, חוזר. טוב, זה היה דרך אגב. שאלה בברכת השנים, אין מחזירים אותו. אם אדם שכח להגיד ותן טל ומטר לברכה בברכת השנים, לא מחזירים אותו. למה? מפני שיכול לאומרה בשומע התפילה. יכול להשלים בשומע התפילה. למה יכול להשלים בשומע התפילה? בדיוק, שם אפשר הרבה, אתה הכל לשאול, אז גם יכול לבקש, תלום אתר. בסדר, ברור, אם הוא כבר גמר את התפילה, ולא יזכיר בבושב ושומע התפילה, אז עדיין צריך לחזור. יפה, אז למה לא נעשה אותו רעיון, נעשיתי גם את משיב רוח ומוריד הגשם. שכחת להגיד משיב רוח ומוריד הגשם, תשלים ושומע התפילה. למה פה אין את הפריבילגיה הזאת שאתה יכול להשלים ושומע התפילה? שבע. יפה. זאת אומרת, אומר לנו ידידנו, שכח לי את השם שלך הפרטי, אבישי. אומר לנו, יש דברים, יש לבחינות. הרי תפילה, הברכות האמצעיות, עניינם זה בקשות. מבקשים. ולכן שומע תפילה היא בעצם מרכז הבקשות. זה ככה בקשה כללית, שומע תפילה, ואפשר לצרף לה כל מיני בקשות. ולכן גם אפשר לצרף ותן לנו מטר. אבל מה שבח הוא מדגש, זה משהו אחר. זה שבח. זה, לפני שאנחנו מתחילים עם פה, אתה לא יכול ישר לבקש. צריך קודם כל לשבח את הקדוש ברוך הוא, אבל זה משהו אחר, לכן אתה לא יכול להשלים, זה כאילו סגור בשלושת הברכות הראשונות, לכן אתה לא יכול להשלים שבח בשומע תפילה. יפה, אז זה באמת מסביר את הגמרא פה, וזה, קודם כל זה, העלה בפנינו שתי בחינות, שיש בתפילה שתי בחינות, יש את הבחינה של שבח, שזה בברכות הראשונות, קודם כל לשבח, כמו שמעת משה רבנו, שקודם כל ישבח את הקדוש ברוך הוא, ואחר כך ביקש, הקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ, ויש את הבקשה. יש שתי חלקים של תפילה שצריך להבחין ביניהם ואתה לא יכול, ואתה לא יכול לקחת את השבח ולשים אותו במשבצת של הבקשות. מובן. ירושלמי. אומר ירושלמי, גם כן דנו נושא הזה. רבי זעירא בשם רבי חנינה. שם זה בפרק ה' הלכה ב', כן, הוא בפרק חמישי. רבי זעירא בשם רבי, בשם רבי חנינה. מי זה רבי זעירא? איך אומרים רבי זעירא בבבלית? יודעים אולי? רבי זעירא, נכון. רבי זעירא בשם רבי חנינה, אם לא שאל בברכת השנים, אומר רבא שומע תפילה. זאת אומרת, פה מדובר על שאלה, תן את הלמתה. זה כמו שראינו גם, ראינו גם הבבלי, שאם לא אמרת ותן את הלמתה בברכת השנים, אתה יכול להשלים את זה, אתה יכול להגיד את זה בשומע תפילה. ודקבתה, מה זה ודקבתה? וכמו כן, אם לא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים, אומר רבא שומע תפילה. חידוש. גם את גבורות גשמים, אתה יכול להשלים בשומע תפילה. ומסבירים. מה, קל וחומר, מה עם שאלה שהיא מדוחק, אומר רבא שומע תפילה, אז קרה שהיא מרווח. לא כל שכן. זאת אומרת, אם שאלה שזה משהו שאתה כל כך זקוק לו, חייב אותו, אתה דחוק, ואתה צריך את התעלום, התרנו לך לשאול את זה גם קרה בדיעבד כזה בשמי התפילה, הרי הוודא שהצורה האופטימלית של בקשת הגשמים היא ברכה בפני עצמה שעוסקת ותן תעלום את הרווחה, אבל התרנו לך גם להגיד את זה ככה כסניף בברכת שמי התפילה. אז הגבורות שמים, כן, הזכרה שהיא מרווח, פה כשאתה בא ושבח את הקדוש ברוך הוא, אתה פחות בלחץ. גם את זה, כל שכן שאת זה גם לא חדש לי בשומע התפילה. קל וחומר. מה? אז עוד פעם. כן. כן, אבל החידוש הוא, הייתי יכול לומר, ששומע, ותן דנו מטר, שאלת גשמים, זה לא יעזור לך גם אם תשימי שומע התפילה. כי זה כל כך, זה דבר כל כך שאנחנו זקוקים לו, אם אתה לא עומד בברכה בפני עצמה, זה לא מספיק. לעשות את זה כסניף, כביכול כדרך אגב, עושים את זה ככה מהצד בברכת שומע התפילה, זה לא מספיק לתוקף העניין. בסדר, אבל... אז זה נכון. לכן, כיוון שאנחנו לא יוצאים לדוחבת תפילה בלי זה, אבל זה שאפשר להשלים אותו משומע התפילה, זה אומר, כן לא הולך. אפילו שמן הראוי היה שתשקיע יותר בבקשה הזאת. נכון? כי מה יותר, איך אתה מבקש יותר בעוצמה? כשאתה עושה את זה בברכה המיוחדת שלו, או שאתה שם את זה בשומע התפילה? מה הבקשה יותר עוצמתית? יפה. אז אם בשומע התפילה, בשאלת שמים, שזו בקשה כל כך חשובה, כל כך קריטית לנו, התרנו לשאול, להגיד אותה כביכול סוג ב', כן? להשלים אותה בשומע התפילה. אז הזכרה, שבח, שזה פחות קריטי לנו, זאת אומרת, זה ודאי דבר גדול, שבת הקדוש ברוך הוא, אז כל שכן שיהיה אפשר להזכיר את זה בצורה הזאת של שומע התפילה. מה שבטוח שאנחנו לומדים פה, שירושלמי לא מפריע לו, הוא תוצאות שגם שבחים אפשר להשלים בשומע התפילה. הוא לא עושה כל כך את החילוק הזה שאבישי אמר לפני כן, בין בקשה לבין שבח. זאת אומרת, גם ברכת שומע התפילה היא מרכז התפילה לא רק לענייני הבקשות, אלא גם לענייני ה... השבחים, ההזכרות. נכון. נכון. זה מה שאומר הבבלי. זה יפה, זה בדיוק מה שאומר הבבלי. אז אתה בקי הבבלי, לא רק בקי הבבלי, אתה גם חי את הבבלי. אבל ירושלמי אומר אחרת. הירושלמי, אנחנו לא עזבנו את הבבלי והלכנו על הירושלמי. אנחנו גם וגם. אף אחד בעולם לא אומר שצריך לעזוב את הבבלי, חלילה.
אז מה זה מלמד על איך שהירושלמי רואה את התפילה, אם אפשר להזכיר את
זה? כן, אז מה זה מלמד? אם נשים לב, הרי בכל הברכות של האמצע, הבקשות אנחנו קוראים, האם הן באמת רק בקשות? מה?
גם שבח מסוים.
קודם כל, כשאתה אומר, ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה, חנון הרבה יסלוח, גואל ישראל, מה זה? זה שבח או בקשה? ברוך אתה השם,
זה שבח.
לפני כן יש בקשה, נכון? כל הזה תפילות אנחנו מבקשים, אבל כשאתה אומר ברוך אתה השם, זה שבח. בכל זאת, אתה אומר, לא, זה בקשה עכשיו, אל תעכשיו תביא לי שבחים. אבל יש פה, לכל תפילה, לכל ברכה יש גם וגם. רק השאלה היא, כנראה, הדומיננטיות של החלקים. בעצם, הבבלי בא ואומר, נכון שיש פה גם שבח. כל בקשה היא... אי אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא שום דבר, בלי להגיד ברוך אתה השם ולשבח אותו. לא רק לפני שלוש ברכות של הזכירות ושבח, כל ברכה בשמונה עשרה, כל בקשה בשמונה עשרה היא ביחד עם שבח, עם משבחת הקדוש ברוך הוא בגוון של הבקשה. אבל אומר הבבלי, זה בגדול זה בקשה. זה בעצם העיקר הדבר הפה. אבל אני חושב שהירושלמי כנראה סובר קצת אחרת. הירושלמי מבין שהשבח שבבקשה, בברכה, הוא המרכזי בעצם. ולכן בעצם כל התפילה היא שבחי הבורא. ולכן, רק שכל הברכות האמצעיות, אנחנו משבחים ומצרפים לשבח, גם בקשה. בסדר גמור. מותר, ודאי שהתפילה היא נעשית באופן כזה של בקשת רחמים. גם לפי ירושלמי, אנחנו מבקשים רחמים בתפילה. ירושלמי אפילו אומר את זה באיזה מקום, שיהיה כל אחד ואחד מבקש רחמים על עצמו. יש ביטוי כזה בירושלמי באיזה מקום, ביחד של תפילה. הודעה זה שבח, נכון? למה לא? אני אומר, ברוך אתה השם. נו בסדר, ברוך אתה השם. מה זה ברוך אתה השם? ברוך אתה השם, שאתה אומר כזו הוא, אתה ברוך, אתה מבורך. רגע, למה? רגע, הודעה זה מודים אנחנו לך. או כמו שבירושלים אומרים בהמשך, מודה אני לפניך. אבל כשאתה אומר ברוך אתה השם, וואלה, אתה אחלה, אתה ברוך. זה שבח או הודעה? נפה.
לא, זה לא סותר להודעה, אבל זה ודאי גם שבח. ברוך אתה השם, שאתה מרפא, אולי איך אתה מבקש אם אתה לא יכול לעשות את זה?
נכון, אני אומר, קשה לי עם זה שהתפילה היא מעדה לשבח, כשיש בתפילה גם שבח, גם בקשה וגם הודעה, תגיד לשבח להגיע לשם. כאילו, אני מכין את עצמי, אני משבח כדי לבקש משהו. קשה לי עם זה שאתה אומר לי שהתפילה היא שבח.
השאלה היא גם בקשות ודאי.
כן, אבל אמרת שהתפילה היא העיקר ישבה.
ירושלמי. אם נחזור למה שראינו לפני כן, ההגדרות של תפילה, שהבבלי הגדיר תפילה, זה רחמי. מה זה רחמי? אתה מבקש, נכון? מה זה רחמי? אתה מבקש רחמים. על דברים שהוא זקוק להם. זה מה שהבבלי הגדיר, תפילה זה רחמה. ובאמת גם פה, הבבלי, כיוון שזה שורש המושג תפילה, הבבלי מתפרש כרחמה, כבקשת רחמים. אז אם אין, התפילה כבקשה היא העיקר, ואנחנו מצרפים לשבח, כי אתה לא יכול לבקש בלי לשבח. אבל עיקר העניין ושורשו זה הבקשה שבדבר. ככה הבבלי ראה את הדברים, ככה הוא הגדיר אותם בהתחלה, ולכן הבבלי לשיטתו גם בא ואומר, שהברכות האמצעות הן בקשות, ושבחים זה ברכות הראשונות. זה לא, נכון שיש פה גם שבחים, אבל השם של הברכה הוא בקשה, לא שבח. זה באמת הבבלי שבאמת אצלו הבקשת רחמים היא בעצם מרכז ושורש התפילה. וצירפנו זה גם שבח, כי אתה לא יכול לבקש בלי לשבח. אבל הירושלמי מבין אחרת. הירושלמי אומר, זה לא מתחיל ממך, מהצורך שלך, מרחמי, אלא זו עבודה. אתה עובד את הקדוש ברוך הוא. עבודה שבלב. אז מה יותר מתאים למושג עבודה? שבח או בקשה? אני יודע לנו שבתפילה יש גם שבח וגם בקשה. מה משבח או בקשה? מה יותר מתאים למושג עבודה? שבח. אתה עובד, אתה משבח את הקדוש ברוך הוא. ולכן הירושלמי, שאצלו שורש המושג תפילה, הוא עבודה, עבודה שבלב. כמובן שבירושלמי, המושג, החלק של השבח שבתפילה, הוא המרכזי. וגם בתפילות של הבקשה, השבח הוא מרכזי. ולכן גם את השבחים אפשר להשלים בברכת שומן התפילה. כי ברכת שומן התפילה היא גם בקשה כללית על תפילה באופן כללי. אבל קודם כל, כל ברכה היא קודם כל שבח, וגם בקשה. לכן גם את השבחים, גם את ההזכרה, שמשיב רוח מוריד הגשם, שאם פספסת במקום הראוי לה, בברכה השנייה, אתה יכול להשלים את זה גם בברכת שומן התפילה. כל ברכה, העיקר שם שאתה משבח את הקדוש ברוך הוא, כשאתה משבח את הקדוש ברוך הוא בגוונים שונים, שבהחלט קשורים לבקשות שלך. זאת אומרת, כן.
אז מגיעים את זה כאן בחומר שאפשר
להזכיר גם.
אז אם השאלה זה העיקר.
קודם כל לא כתוב פה שהשאלה היא עיקר. כתוב פה שמבחינת האדם, כשכתוב פה מדוחק, אז זה יותר מצד האדם. מצד האדם, העיקר זה, הוא יותר דחוק, יותר לחוץ, על הלא מטר. ולכן, כיוון שאדם לחוץ מאוד על הדבר הזה, אז גם הבקשה צריכה להיות בהתאם להרגשה של אדם. זאת אומרת, התפילה היא לא מנותקת מהצרכים שלנו. גם לפי ירושלמי, 18 בנוי הרבה הדברים שאנחנו זקוקים להם. גם צרכים רוחניים, גם צרכים גשמיים, וזה בהחלט, כי האדם הוא עובד את השם, אבל האדם עובד את השם, אז הוא חייב לחיות את עבודת השם הזאת. ודאי שזה, ולכן בעצם אפשר אמר, הרי הקדוש ברוך הוא, למה עשה את האימהות הקרות? שיתפללו לפניו, נכון? שיבקשו. וכביכול, הקדוש ברוך הוא רוצה, למה הוא רוצה שיבקשו? כי הוא רוצה שיעבדו אותו, כן? אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא יצר אצל האימהות את הצורך שהם יבקשו בשביל שישבחו אותו בעצם, נכון? הקדוש ברוך הוא יצר אצל צורך כי הוא רוצה שיתפללו. אז אצלנו, מה מחבר אותנו לתפילה? מה? לא יודע, למה לא דחוף? דחוף לא, בטח שדחוף. מה מחבר אותנו לתפילה? מה שמחבר אותנו? זה מה שחסר לנו. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה את מצוות התפילה, בשביל שיהיה עבודת השם, שיהיה העולם ישתוקק ויבין שהעולם צריך להשתוקק ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה מושג של עבודה, שיש חיבור בין העולם המעשי לעולם האלוקי. את החיבור הזה אנחנו מבקשים, זה המושג של עבודה. כשאנחנו חיים את זה הרבה יותר טוב, אנחנו, לחסרוננו, חיים את זה הרבה יותר טוב כשאנחנו מדובר בדברים שחסרים לנו, עד אנחנו עובדים את השם. אני לא יודע אם זה נכון מה שאתה אומר בגדול, שלא אכפת הקדוש ברוך הוא. אתה לא נוגע פה בשאלה אמונית מאוד מאוד רחבה, האם הקדוש ברוך הוא מעניין אותו, שאתם שומרים אותו, לא מעניין אותו, שומרים אותו.
זה לא בשבילנו, כאילו. זה העניין, השבח בשבילו
הוא בשבילנו. לא יודע, הקדוש ברוך הוא אומרים, התאווה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא התאווה שהשמיים יופיעו בארץ. כן, יופיעו למטה, איך השמיים מופיעים פה בעולם? עד שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, מתחברים, מה זה משבחים את הקדוש ברוך הוא? מתחברים אליו. מתחברים, אנחנו חיים פה למטה בארץ, מתחברים לקדוש ברוך הוא, זה דבר גדול שהקדוש ברוך הוא חפץ בעבודה הזאת בעולם, עבודת החיבור בין שמיים לארץ. מה גורם לנו להתחבר? השבח זה חיבור. מה גורם לנו לשבח את הקדוש? מה גרם למשה רבנו לבוא, להגיד, הקדוש ברוך הוא, השם אלוקים, אתה אכילות על הראות את עבדך, את גודלך, עבדך. מה גרם משה רבנו להתחיל לשבח את הקדוש ברוך הוא? שהוא רצה להיכנס לארץ, נכון? אז הצורך של משה רבנו והחוסר שלו ומה שהיה חסר לו, גרם לו לשבח.
אבל הקוראים נהיה עיקר?
מה? אז זה בדיוק השאלה בין המעבר ירושלמי.
זה נכון, אז
הקוראים
כן נהיה עיקר,
כאילו
אנחנו, העיקר,
מבחינתנו
העיקר זה הבקשה.
עיקר מבחינת הקדוש ברוך הוא, או עיקר מבחינת מה מחבר אותנו לעניין?
לא, זה
זה סוג אחר, זאת אומרת, השאלה בברכת השנים. אבל לא לחשבון.
אם החוסר מגיע בשביל השבח שמגיע בשביל הבקשה, זה סביר דבר, הצורך הוא העיקר.
אני לא יודע מה, כשאומרים עם עיקר, מה זה נקרא אצלכם עיקר. הקדוש ברוך הוא רוצה להשיג בזה, שיהיה את החיבור הזה בינינו. שאנחנו נשבח את הקדוש ברוך הוא, ויהיה חיבור ועבודת השם, ונהיה מחוברים עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו בנויים בצורה כזאת, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזאת, שמה שיחבר אותנו לקדוש ברוך הוא, זה שאנחנו זקוקים לו. אתה מבקש גשם בשביל הגשם.
הגשם
לא מטרה זהו. בשביל שיש גשם, כביכול לא יכול לחצור
משהו?
לא, איפה ראית את זה? זה לא העיקר. לפי ירושלמי, כשכתוב דוחק, זה אומר שזה העיקר. זה אומר שאנחנו, לנו, אנחנו חיים את זה בצורה מאוד מאוד חזקה, כי בלי גשם אנחנו לא יכולים לחיות בכלל. לכן אנחנו חיים את הצורך הזה בצורה מאוד מאוד חזקה, ולכן גם בהתאם, כיוון שאנחנו חיים את הצורך הזה בצורה מאוד חזקה, זה הגיוני שגם התפילה הוא יופיע בצורה חזקה, כי זה מה שמחבר אותנו. מה?
הדוחק זה לא עיקר.
זה בדוחק, כן. הדוחק הזה הוא בדוחק. כן. אז אם נסכם בינתיים את הדברים, אז ראינו שבאמת התפילה היא בנויה משבח ובקשה, כאשר הבבלי מדגיש את הנושא של הבקשות. והבבלי בעצם אומר שהתפילה בשורשה היא בקשת רחמים, והירושלמי הוא מדגיש את העבודה שבזה, זאת אומרת את הקביעות של עבודת השם שיש בתפילה, שזה בעצם יותר מתאים לחלק השבח שבתפילה, וגם הבקשות בעצם הם גם, כל שבח בעצם מצורף לבקשה, וצריך להסביר שהבקשה היא מאוד מאוד חשובה, קודם כל כי אנחנו באמת צריכים דברים. והקדוש ברוך הוא כנראה בכוונה יצא אותנו צורה כזה שאנחנו צריכים דברים, ודרך זה אנחנו מתחברים, אבל עיקר העניין זה בעצם החיבור, שזה בעצם המושג של עבודה, עבודה זה בעצם חיבור לקדוש ברוך הוא. בואו נרחיב את זה קצת ב... כן, זאת אומרת, מהות החיים שלנו זה...
כן, מהות החיים היא השבח.
נכון, נכון, שהשבח זה בעצם, הנה, במילים אחרות, השבח זה בעצם החיבור. אנחנו רוצים מחוברים לקדוש ברוך הוא. כן, זה בעצם המושג, עבודה, עבודת הקורבנות, ודאי מה היא עושה, מחברת אותנו לקדוש ברוך הוא בצורה קבועה, כל יום.
הבבלי אומר שהשבח הוא בשביל הבקשה, והירושלמי אומר שהבקשה היא בשביל השבח.
אפשר לומר ככה, כן. בהחלט, יפה מאוד. בואו נמשיך לסוגונת הבאה בירושלמי, ומהיכן למדו ג' תפילות. אז אחרי שהירושלמי בעצם לימד אותנו מה המקור בתורה למושג של תפילה, אז הוא שואל מאיפה למדו ג' תפילות, מאיפה למדו שלוש תפילות. דרך אגב, בבבלי יש מקור, הרי נשאלת הירושלמי מה המקור למושג מצוות תפילה, אז אמרנו, עובדו בכל אוהבכם. האם יש בבבלי פסוק או איזה מקור שהוא המקור לתפילה בצורה כללית? לא. מה יש? כן, יש מקור לשחרית, מקור למנחה, מקור לערבית, נכון, ראינו מאבות או מהקורבנות, אבל אין בעצם מקור אחד כללי, כולל למושג של תפילה בבבלי. אנחנו נתחיל ישר מנפגשים, כשאנחנו נפגשים עם תפילה, נפגשים ישר עם שחרית, מנחה וערבית. עם שלושת הפרטים בעצם. אבל אין מקור אחד כולל למושג התפילה, כמו שראינו בירושלמי. כן, זה גם אופייני מאוד. ירושלמי הוא יותר מחובר למושג של כללים. וכולל את הפרטים השונים של התפילה במקור אחד, פסוק אחד, במושג אחד של תפילה. לכן זה יהיה המקור, כשהרמב"ם מונה מצוות התפילה, הוא צריך להגדיר מה הפסוק שהוא המקור בתורה למצוות תפילה. זה ברור שהמקור הוא בירושלמי, בבלי בכלל אין התייחסות כזאת כללית לתפילה. אז שואלים, אבל עכשיו שואל ירושלמי, מאיכן נמדו ג' מצוות? מאיפה נמדו שאותה תפילה היא מתפרטת ל... שלוש תפילות. רבי שמואל בן נחמני אמר, כנגד שלוש פעמים שהיום משתנה על הבריות. חידוש. אנחנו מכירים כבר את הבבלי, נכון? תפילות כנגד אבות תקנו, תפילות כנגד תמידים תקנו. נכון? מכירים את הדעות האלה, והדעות האלה יופיעו פה בהמשך, מיד אחרי זה, אבל קודם כל יש פה דעה חדשה, שהירושלמי פותח איתה שאנחנו לא מכירים אותה מהבבלי, שזה, והיא גם, לא, גם שונה, כי היא לא מביאה איזה מקור בתורה, כמו תמידים בתורה. אבות, זה בתורה. אבל פה ההסבר הזה הוא בכלל לא מביא מקור מהתורה. הוא מביא מקור, סוג של סברה, סוג של מחשבה עמוקה, שהמקור זה שלוש תפילות, כנגד שלוש פעמים שהיום משתנה לבריאות. זאת אומרת, כל יום יש הזמן, הזמן בעצם בונים מיחידות של יום. כל יום יש, זה מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום יש התחדשות. אבל אומר ירושלמי פה, גם כל התחדשות, גם בכל יום, יש שלוש פעמים תת התחדשות, כן? זה קצת מסביר לנו, בהמשך ראינו את הרמב״ם, כן? הרמב״ם אומר, מצווה תעשה להתפלל בכל יום. ככה הלשון של הרמב״ם. אז אצלנו, מה שראינו עכשיו, זה קצת מסביר את הרמב״ם. רואים פה ששלוש תפילות, הן שלוש תפילות ביום. כל יום הזמן משתנה שלוש פעמים ביום. אתה מבין שבעצם כל יום הוא באמת התחדשות של חיים. לכן המצווה להתפעל בכל יום, כל התחדשות של חיים, צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא מחדש. כן, כמו שהרב אומר באיזה מקום על עבודת המידות, הרב קוק אומר, אדם, נגיד, עובד על מידת הענווה. עכשיו, אז אדם כל הזמן הולך ומתעלה, נכון? כל יום אדם נהיה יותר טוב משהו מה הוא היה אתמול. אז כל יום, כל פעם, כל המעלה החדשה שאדם קונה, עכשיו הוא צריך טוב, עכשיו את כל המידות הוא צריך מחדש להתאים למעלה החדשה שלו. עכשיו צריך להיות, לפני כן הוא היה ענווה, אבל זה לא חוכמה, כי אתמול הוא היה משהו ברמה א', ברמה ד', אז זה ענב, אבל היום הוא כבר ברמה יותר טובה, רמה ג', אז להיות ענב זה עבודה חדשה. אז כל התחדשות של חיים צריכים לעבוד את השם החדש, להתחבר לקדוש ברוך הוא בצורה החדשה, בחיים החדשים שקיבלנו. ולכן זה בעצם מצווה בכל יום, שזה בעצם המצווה מהתורה. באים חז"ל, כן? ובאים ואומרים שהמצווה מהתורה היא כל יום, אבל בעצם בכל יום יש שלוש גוונים חדשים לזמן. שלוש פעמים ביום, היום יש לנו הבריאות. וכל שינוי של זמן מחייב מה? חיבור, בעצם כל חיים חדשים שמתחדשים לנו, הם חיבור חדש לקדוש ברוך הוא. לכן זה מוליד צורך בעבודה חדשה. לכן שלוש פעמים ביום יש לנו הבריאות. זה קצת מסביר לנו, אם נחזור למה שדבר לנו מההתחלה, למה הירושלמי לא מכיר את המושג הזה של תפילת תשלומים? שאלנו את השאלה הזאת בהתחלה, נסכן ביפה עיניים, שיפה עיניים בכלל לא... אין בירושלמי תפילת תשלומים. למה ירושלמי לא מכיר את המושג הזה של תפילת תשלומים? אה? זה תמיד יכול להיות, לא יודע, להפוך, רואים פה שהתפילה היא כל... התפילה היא לפי מה? מה קובע את התפילות? אי אפשר להשלים בירושלמי. התפילה היא עבודה, מה מגדיר תפילה חדשה? זמן חדש. כל יום זה זמן חדש, אז יש כל יום מצווה להתפלל. ובכל יום, שלוש פעמים שהיום משתנה לבריאות, אז לכן שלוש תפילות שמתחדשות כל יום, שחרית, מנחה וערבית, כל פעם שהזמן מתחדש. לכן אם אתה לא התפללת שחרית, חלילה, עבר השחרית, הרי שחרית זה שם של מה? שם של מה זה שחרית? שם של זמן, נכון. לא שם של תפילה. תפילת שחרית הכוונה היא תפילת הזמן שחרית. זה המושג. אז לכן, אם עבר הזמן השחרית ולא התפללת שחרית, אז אין למה עבר יום בתור קורבנו. זאת אומרת, עכשיו אתה רוצה, הרי מה זה תפילה? תפילה זה להגיד, לשבח את הקדוש ברוך הוא, ולהתחבר איתו בהתאם לזמן שהתחדש. אז אם הזמן הזה כבר נעלם וכבר בא זמן חדש, איך אתה יכול עכשיו לחזור אחורה ולהתחבר לקדוש ברוך הוא עם הזמן של שחרית? כבר אין עכשיו שחרית. התפילה היא בעצם כל התחדשות של חיים, חבר אותם לקדוש ברוך הוא. אז אם עבר שחרית, עבר. זה כבר מסביר לנו כבר מה זה עבר יומו ויותר קורבנו. כי העבודה היא בעצם לקחת כל התחדשות של חיים, ולחבר אותה לקדוש ברוך הוא. ולכן, הירושלמי שאצלו התפילה היא בעצם, במהותה התפילה היא זמן. הזמן הוא מגדיר את התפילה. כל התחדשות של זמן, התחדשות של חיים, מולידה תפילה חדשה. זאת אומרת, כשעבר הזמן, אז ודאי שעברה התפילה, כבר זהו, נעלם התפילה. הבבלי בא והדגיש כל הזמן, לא, אל תתפס לזמן. כולי יום אמץ לבאזיל. כל אימת דבע אמץ לבאזיל. אל תתפס על הזמן, אל תיבהל. עבר הזמן, תשלים. הזמן הוא לא... עיקר העניין פה, ככה הבבלי הדגיש לנו בתחילת המסכת, כי באמת עיקר העניין זה בקשות רחמים, אתה רוצה? תפנה הקדוש ברוך הוא, תמיד טוב לפנות לקדוש ברוך הוא. זה הבבלי שבאמת שם בשורש המושג תפילה את הבקשות רחמים, תמיד. אבל ירושלמי ששם בשורש המושג תפילה את הזמן, שכל התחדשות של זמן, כל התחדשות של חיים בעצם, מולידה חיבור חדש לקדוש ברוך הוא. הזמן הוא בעצם מוליד את המושג של תפילה. אז ודאי שאם עבר הזמן, עבר הזמן. עכשיו יש זמן חדש, אז בוא תתחבר לקדוש ברוך הוא בזמן החדש שיש לנו. לכן מאוד מתאים לפי איך שהירושלמי מגדיר שהתפילה היא עבודה, ושלוש תפילות ביום זה כנגד שלוש פעמים שהיום משתנה לבריאות, אז זה מובן גם למה הירושלמי לא מזכיר בכלל את המושג של תפילת תשלומים, כי התשלומים בנוי בדיוק על ההפך. התשלומים בנוי בדיוק על זה שהתפילה היא לא מוגבלת בזמן. היא לא קשורה לזמן, היא באה מצד בקשת רחמים. ולכן בעצם התלמודים לשיטתם, בעצם אפשר ממש פה מחוקת תלמודים. האם אפשר להשלים תפילה? לפי הבבלי מודגש שאפשר להשלים תפילה, וזה שהמשנה אומרת פה בצורה כך קשוחה, תפילת השחר עד 4 שעות, תפילת זה, והירושלמי אומרת, צריך אומרת הגמרא, הבבלי, הגמרא אומרת, נכון, יש זמן, זה באמת, זה שכר תפילה בזמנה, זה התפילה המובחרת. אבל אם לא, לצערנו, לצערך, לא התפללת בזמן, תשלים. כי התפילה היא בקשת רחמים, לכן אפשר להשלים. זה מה שהגמרא בעצם מחדשת לפני המשנה. וירושלמי הפוך, הירושלמי מעצים את הזמנים שבמשנה. הוא בא ואומר, נכון, הזמן הוא בעצם שורש התפילה. שלוש פעמים ביום שהיום משתנה לבריאות. בואו נקרא אולי את התפילות בעצם שהירושלמי מביא פה. אומר ככה, בשחר צריך לאדם לומר, מודה אני לפניך, השם אלוקי ואלוקי אבותי, שהוצאתני מאפלה לאורה. בעצם, אז אמנם הלשון פה, שבשחר צריך אדם לומר את הדבר הזה, אז נכון, הפשט הוא שבאמת בשחר אדם צריך לקום ולהגיד לקדוש ברוך הוא, מודה מפניך השם אלוקי אבותי אבותי, שהוצאתני מאפלה לאורה. אז יכול להיות, באמת החפץ חיים, בור הלכה, באמת מביא את הירושלמי הזה ואומר שיש עניין להגיד את זה גם. אבל אני חושב שהירושלמי, בעצם הוא בא לומר פה מה המהות של תפילת שחרית. בעצם הוא אומר, המהות של תפילת שחרית היא בעצם מודה אני לפניך השם אלוקי. שוב, מודה זה שבח או בקשה. זה הודעה, אבל זה יותר קשור לשבח, כן, זה לא בקשה. שורש התפילה זה, אני מודה לך השם. פונה השם, מודה לך על הזמן הרע, שאתה לי מפלא להורא. ברוך השם, זכינו לקום בבוקר, זכינו שהעולם הואר, זכינו מפלא להורא. אז בעצם זה בעצם המהות של תפילת שחרית. על בסיס זה יש תפילת שחרית. אחר כך במנחה, מודה אני לפניך, ובמנחה צריך אדם אמר, מודה אני לפניך, השם אלוקי אלוקי אבותיי, שכשם שזכיתני לראות החמה במזרח, כך זכיתי לראות במערב. כן, פה זה קצת שונה, לא מודה אני לפניך, השם אלוקי אלוקי אבותיי, שזכיתי לראות החמה במערב, אלא כשם שראיתי החמה במזרח, כך זכיתי לראות לה במערב. למה אנחנו אומרים את זה ככה, ולא אומרים, מודה אני לפניך, השם אלוקי אלוקי אבותיי, שזכיתי לראות החמה במערב? למה, מה אתם אומרים? למה לא ככה אומרים? מה אתם אומרים? רעיון? כן, אבל למה אני צריך להזכיר במנחה, כשם שזכיתי לראות אותה במזרח, מה הקשר של המזרח? עכשיו אתה, השמש במערב עכשיו, מה?
הקשר הוא במערב, בצהריים היא בדרום.
לא, היא בדרום מערב. מי החצות ואילך? רגע, רגע, הזריחה זה במזרח, נכון?
במזרח, צהריים.
עד חצות. מי חצות?
בדרום.
כן, כן, אבל גם הדרום.
ומי חצות?
כן, כן, אבל גם הדרום יש לו מזרח ומערב, נכון? שמש מתחילה למזרח, ובאמצע היום היא עוברת לכיוון מערב, נכון? זה לא משנה, אבל מערב. לצורך, אם יש להם מזרח או מערב, אז זה מערב. אתה צודק שיש פה גם עניין של דרום. הולך על דרום, מסובב את הפה. אבל...
זה העניין של ההתחדשות, אומר, כמו שהיום מתחדש בבוקר, גם מתחדש עכשיו, אני רוצה
לה... כן. בדיוק, אז יש פה, באמת, רואים פה שכאילו, העיקר החיים, עיקר התחדשות החיים, זה הבוקר, זה היום. למה גמרא היום אנחנו עומדים בסדר בוקר? בדרך כלל, יש כאלה עולים גם בסדר החצורה, אבל תמיד סדר בוקר מובנה לגמרא היום. למה? בגלל שמרכז החיים, עיקר האדם עובד הכי טוב בבוקר. האדם חי בצורה הכי, הכי חזקה. לכן, גמרא היום...
זה
היום. מה?
זה היום.
הרב ארונסון, שפעם היה רם בישיבה, הוא סיפר לי, שפעם הוא היה רם בישיבת נווה דקלים. ושם היה דיון עם התלמידים, זה, היה דיון אולי לאחר את התפילה, וזה, אמרו אנשים עייפים, הבוקר עייפים, שם אחרי השבע עייפים. אז היה שם הרב אוחיון, היה הרב בישיבה. אז הוא, אחד הם אומר לו, אתה בן אדם? אם היית בן אדם, היית מבין שעכשיו כבר זה צהריים. אז הוא ככה צעק שם הרב תלמידים, זאת אומרת, אמרו בישיבה, לפעמים חושבים שהיום מתחיל ב-12, או לא יודע מתי, אבל בן אדם, גם מי שבישיבה קשה לו לקום בבוקר, ברגע שהוא עוזב את הישיבה ומתחיל לעבוד, כן, מתחיל חי את החיים, אז איזה שבע, הוא קם כמו פנטר לעבודה, מתי שצריך 5-6-7 בבוקר הוא קם, והוא מתחיל לעבוד. לפחות בהייטק ברור שהבוקר הוא זמן מאוד עיקרי, כן? זאת אומרת, הבוקר זה הזמן שבו אנחנו חיים הכי חזק. זה הזמן של חסד, כמובן, יותר פנימי, זמן של חסד, של... ובמערב זה כבר חולשה, זה כבר דין, כן, בשפה פנימית, זה כבר דין, העולם הולך ונחלש. אז כשם זכינו לראות החמה במזרח, ככה זכינו במערב, היינו בחסד, עכשיו אנחנו מהחסד עברנו אל הדין, אבל החסד פה נשאר דומיננטי בתפילה. בערב, שימו לב שבערב כבר זה, הגוון של העבודה קצת משתנה, זה כבר לא מודה אני לפניך השם אלוקי, אלא יהי רצון. תראו, בערבית, בערב צריך לומר, יהי רצון מפניך השם אלוקי וקרא אותי, כשם שהייתי באפלה וזאתני לאורה, כך תוציאני מאפלה לאורה. זאת אומרת, התפילה של הערב היא בעצם באה ואומרת, לא כמו התפילה של היום, שאומרת, מודה לך השם על הזמן שאני נמצא בו. בערב אני אומר, לא, מודה, אני כבר מבקש, יהי רצון, שכשם שהייתי ביום, כך עכשיו תוציא אותי מהמצב הזה ונזכה ליום. זאת אומרת, בערב תאמר, מי ייתן בוקר. זה בעצם המושג של תפילת ערבית. כן, הערב זה זמן של חיסרון, זמן של אפלה, של חושך, של חיסרון החיים. לכן התפילה היא שנזכה להתחדשות, נזכה לצאת מהחושך, כן. אבל רואים פה שבאמת הירושלמי מגדיר את הסוג העבודה הראוי לכל זמן. אז בעצם, אם נסכם את הדברים, אז ראינו שהתפילה, אני חושב שצריך לומר ככה, גם לפי הירושלמי, גם לפי הבבלי, ודאי שהתפילה יש בה רחמי, בקשת רחמים, כמו שדיברנו על זה, שוודאי זה חלק מרכזי בתפילה, ויש גם עניין של שבח. אבל רואים שבירושלמי, הצד המאוד חזק פה זה עבודה. זה בעצם, הקדוש ברוך הוא במרכז. צריכים לעבוד את השם. אנחנו עובדים לקדוש ברוך הוא דרך הבקשות שלנו, ודאי. ודרך זה אנחנו מתחברים לתפילה, כשדם, אנחנו יודעים שמכירים את עצמנו, כשאנחנו זקוקים למשהו, פתאום התפילה שלנו נראית אחרת, נכון? אז זה ודאי חלק מרכזי בתפילה, גם מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אבל הנושא פה זה הקדוש ברוך הוא, כאילו, הנושא פה זה עבודת השם. ומת הבבלי, ששם הקדוש ברוך הוא עניין של מלכך הבא, ובגלות אנחנו קצת רחוקים מהקדוש ברוך הוא, יותר. לכן הבבלי, האמת, הראשית היא אצל האדם, בקשת רחמים. זה בעצם המושג של תפילה בגלות. אז זה בעצם ההבדל מבבלי לירושלמי, ואנחנו לא קשה כל כך לאחד בין התלמודים, ולהעצים גם את העבודה שיש בדברים, וגם את הבקשות שיש בדברים, ולבנות את התפילה בצורה שלמה בעזרת השם.